ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבקמה דף צדי ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליט על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל ארבע שורות מלמעלה. מיד אנחנו נראה צורת בית וגם מספור מצד הגמרא, ובשוליים תחת הכותרת נושא / מבנה אתם רואים צורת בית, וכתבנו סדרה של הלכות של רבא בעניין אדם המזיק, ובכל זאת פטור מאחר דכל אחד מהן נחשב גרמה דנזיקין דלא חסרי ממש. ואנחנו נראה פס מפותל מתחת הביטוי שחוזר על עצמו, מי טעמה. הפס הכפול מדגיש את המילה פטור שנראה לאורך הגמרא. אנחנו גם נראה צורת בית עבר בכיוון הפוך, והדגשנו דרכו מטיב רבא. בדינים 1 עד 3 של רבא, רבא הוא המקשן. יהיה בדין רביעי של רבא, בשורה האחרונה, קושיה עליו, והוא מופיע בצורת בית מקווקו. בדין 4 כתבנו רמי בר חמה מקשה. הערה, הקושיות של רבא הם ממקורות תנאים, מה שאין כן בקושיית רמי בר חמה. אחרי המיפוי של העמוד שעומד בפנינו, אנחנו נתחיל את הגמרא. אמר רבא, הזורק מטבע של חברו לים הגדול, פטור, מה הייתה אמה? אמר המזיק, יכול להגיד, המנח כמח. הנה הוא מונח לפניך, אי בי, שקני, אם אתה רוצה, קח אותו. והני מילי, שאמרנו פטור, בצלולין, המים הם צלולין דכחזילי, בעל המטבע רואה אותו, אבל אחורין דלא כחזילי, לא, אבל אם מדובר במים אחורים והם היו אחורים בשעת התזה, לא יכול, אנחנו לא פותרים, כי הבעלים פשוט לא רואים את המטבע. והני מילי שמה שפטור זה עד ידויה, הוא נתן מכה ביד ביד בעל המטבע, המטבעות היו ביד בעלים, ובא זה והיכה דרך ידו את ידו של בעל המטבע, והמטבעות עפו לים. זה הפירוש של עד ידויה, עוד מעט נראה את זה ברש"י. אבל ממשיך הגמרא ואומר שקלי בידי, אבל אם אותו זורק מטבע הוא לקח בידיים את המטבע מתוך ידו של בעל המטבע, מגזל גזלי השווה בא עם אבא, זה כבר נקרא גזל, וכדי לתקן את זה הוא צריך להשיב, להחזיר לבעל המטבע את המטבעות שלו. אנחנו נסתכל ברש"י בדיבור המתחיל פטור, כי למפורש ביעשה זה לא שקלי בידי, הוא לא במקרה שאנחנו פותרים אותו, אותו מזיק לא תפס את המטבע בידו, אלא דעדיה שהייתה ביד בעלים והיכה זה תחת ידו וניצה לים. הועילו צלולים, אין, המים הם צלולים, וכחזולי וגם רואה אותה, את המטבעות במים. המעלה, המזיק יכול להגיד, המנח כמח, הם מונחים בפניך, ואינה עבודה, ואם משום דבי למיטה, וזוזה לבר מורה, למשה, למשקלי, ואם תגידו, הרי הוא צריך לשלם כסף לצוללן, כדי להביא לו בחזור את המטבעות, על זה אנחנו לא נחייב את המזיק. גרמה הוא שגורם להפסידו אותו שכר, גרמה בנזיקין פטור. ממשיך רשי, אבל אנחנו רואים בשעת התזה תהב אלי מעשה בידיים עבוד הוא, המטבעות הם עבודים ואין זה גורים, זה לא גרמה בנזיקין אלא ממש תהב ממש את איזו. חזרה לגמרא, מטיב רבה. כאן אנחנו, כמו שבשוע הקודם התייחסנו למקורות שעניינם פדיון מעשר שני, וכאן כתוב אין מחלין על מעות שאינן ברשותו. כיצד? מה זה נקרא מעות שאינן ברשותו? היו לו מעות בקסטרה, קסטרה זה שם מקום רחוק, או בהר המלך, או שנפל כיסו לים הגדול, אין מחלין. אז אנחנו רואים שבים הגדול מטבעות שמה נחשבים עבודים. אז איך רבא אומר שהמזיק הזה לא, הוא פטור? אמר רבא, שני לעניין מעשר, דבעינן מצוי בידך, דרחמנה אמר, התורה אומרת, וצרת הכסף בידך ולקה. בעניין פדיון מעשר, אז הסטנדרט הוא יותר נוקשה. כדי לפדות מהקדושה, פירות, מעשר שני, על כסף, הכסף להיות, לא רק שיש לך גישה לכסף, הוא צריך להיות מצוי בידך, ומים ומטבעות שמונחים במי הים, גם אם יש לך גישה להם, אבל זה לא נחשב מצוי בידך. אז יש, התשובה של רבא הוא מצד דיני ממונות וחיוב החזר, אם הם מונחים בתוך מים סלולים, אז הגזלן לא חייב, אלא הוא אומר לבעל המטבעות, הנה הם מונחים בפניך, קח אותם. אבל כדי להיות ראויים לפדיון מעשר שני, זה כבר סיפור אחר. ואמר רבא, השף מטבע של חבר, שף כמו שפשוף, הוא פיחת את הצורה שמוטבע למטבע. מי שעושה כך פטור, מה הייתה מה? זה לא עבד ולא מידו, לא עשה שום דבר שנוכל לחייב אותו כמזיק. רשי כותב, השף מביא לשון לועזי שפיחת את הצורה, וממשיך הגמר ואומר, והני מילי שאנחנו אומרים פטור, דמחי בקורנסה ותרשי, הוא עיקה את המטבע עם פטיש, והמכה הזאת פשוט החליק את הצורה, וזה שעכשיו הוא לא שווה, זה בגדר גרמה בנזיקין. אבל שייפה בשופינה, אם הוא שפשף את המטבע בכלי הזה שנקרא שופינה, חיסורי חסרי, הוא החסיר את המתכת מהמטבע, וזה נקרא נזק ממש. רשי כותב, חיסורי חסרי הוא ממשו ולא גרמה, תמה דרבה בכולו, מה שמהווה מכנה משותף לדינים של רבה פה, משום גרמה בנזיקין הוא פטור. ממשיך הגמרא, מטיב רבה, היכהו על עינו ושמה. אנחנו מדברים על עבד כנעני שיוצא בשן ועין, ואם האדון היכה אותו וגרם לו עיוורון, על אוזנו וחרשו, עבד יוצא בהן לחירות. אנחנו רואים מכאן שאף אם הוא לא חסרי אלא עשה מעשה בגופו, זה לא גרמה, אלא זה דבר שהוא נחשב ממש, ולכן העבד יוצא לחירות. עכשיו, עוד צורות פגיעה כנגד עינו, הוא לא היכה אותו על עינו אלא כנגד עינו, אצל העין, ואינו רואה, כנגד אוזנו ואינו שומע, אין עבד יוצא בהן חירות. אז מה אנחנו רואים? שגם, כמו שאמרנו מקודם, שגם אם לא החסיר ממש, עצם זה שעשה מעשה בגופו, זה מוציא אותו מהגדרת גרמה, אלא זה נחשב נזק ממש. אז גם פה, אם הוא היכה את המטבע עם הפטיש, והוא ובכך נעלם הצורה, זה נחשב, זה אמור להיות מעשה ולחייב את המזיק. למה רבא פותר? הגמרא עונה, רבא כן צריך חיסרון, אז איך הוא יסביר את המקרה של העבד? רבא לטעמי, זה שהעבד יוצא לידי חירות על כך שהוא אדון היכה אותו על אוזנו וחרשו, דיאמר רבא, חרשו לאביו, נהרג אם אדם מכה את אבא שלו בצורה דומה, הוא גם לא חרשות. הילד, הבן, חייב מיתת בית דין. ידוע שמי שעושה חבורה באחד מהוריו חייב מיתת בית דין. איפה יש כאן חבורה? שאי אפשר לחרישה בלא חבורה, דטיפתא טיפה, דטיפתא דדמה נפלת לי באודני. היה טיפה דם שיצא בתוך האוזן שלו, וזה נחשב חיסרון, ובכך גם אצל מטבע רבא לא מחייב, אלא אם כן יש חיסרון. אמר רבא, הצורם אוזן פרתו של חברו. צורם, יש פירושים שונים לדבר הזה. רש"י מביא לשון לועזי שמשמעו הוא עושה חריץ באוזן הפרה, אז מי שעשה כך פטור. מה הייתה אמה? פרה, כדי קיימה כמה, פרה עומדת כמו שהיא הייתה, לא קרה שום דבר לפרה, לתפקוד הפרה, זה לא עבד ולא מידי, לא עשה כלום ממשי לפרה. מה תגיד? שעכשיו הוא בעל מום והוא לא יכול להקריב אותו, אז בואו נחייב אותו בכל זאת? לא. וכולו שברים לאו לגבי מזבח קיימי. זה לא נכון לומר שכל שור הוא מלכתחילה עומד להקרבה כקורבן בכל זאת. אז לכן זה שעכשיו הוא נהיה בעמום זה לא מספיק סיבה לחייב את ההוא שפגע בפרה בצורים אוזנו של הפרה. מטיב רבה, תשימו לב, אנחנו לקראת קושיה חמש שורות. העושה מלאכה במי חטאת ובפרת חטאת פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. פרה אדומה צריך להיות כזאת שלא עבדו איתה, לא השתמשו בה, וכאן אנחנו אומרים שמי שעושה כזה דבר, פרת חטאת זה פרה אדומה שזה בבעלות מישהו, פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. ואנחנו נדייק מהמקור הזה, מלאכה הוא דלא מינקר איזיתה, אבל צורם, אם צרם אוזנו של פרה אדומה, דמינקר ניכר, דמינקר איזיתה, החינם היא דמחייב בדיני אדם. אז זה נגד מה שרבא אמר, רבא אמר שמי שצורם אוזן פרתו, פטור, זה לא נחשב מי יודע מה. הגמרא עונה, אמרי הוא הדין אפילו צורם פטור. גם אם אדם היה צורם אוזן פרה אדומה, יהיה פטור. והא כמשמלן, במה שכתוב פה עושה מלאכה, החידוש הוא הדבר הבא, אפילו מלאכה, זה לא מינקר איזיתה, אפילו מלאכה שאתה השתמשת בפרה למשוך קרון. או חיברת אותו למחרישה וחרש באדמה, לא רואים שום שינוי בפרה עצמה, בכל זאת חייב בדיני שמיים. זה החידוש, שבכל זאת יש חיוב כלפי שמיה, שמן השמיים מחייבים אותו. ואמר רבא, השורף שטרו של חברו פטור. ואמר לי, המזיק יכול לטעון, ניירה קלעי מנך, סך הכל מה עשיתי? נייר שרפתי משלך. כלומר, נכון, בעל השטר לא יכול לגבות בלי השטר, אבל המזיק לא איבד המעות, הוא איבד את השטר. שבסך הכל הוא אמצעי לגבייה. Matkifla Rami Bar Chama. Echi Dami. אנחנו רוצים לדעת יותר פרטים. על מה מדובר? אי דאיקה סעדים. אנחנו ממשיכים לעמוד ב'. אי דאיקה סעדים, אם יש עדים, דיידי מהווה בשטר, שיודעים מה היה כתוב בשטר, לכתבו לשטר אמליה שיכינו שטר חדש. ופשוט אין מה לחייב את השורף הזה. ואי דלקה סעדי, ענן מיה, מניה דינן, אנחנו אם אין עדים, אנחנו מניין לנו לדעת תוכן השטר. אז שוב פעם, זה שהוא פטור זה פשוט. אין שום סכום שניתן לחייבו. אומר רש"י בשורה הראשונה, מניה דינן, מאי הווה כתיב בי, מניין לנו לדעת מה היה כתוב בו, ומאי באי למתווה, ומה אנחנו מחייבים אותו לתת, ולא יצטרך למים עד הפטור. אין סיבה, אין טעם שיש צורך לרבה ללמד פטור. זה פשוט. אמר רבה, תהי במאמינו. אם השאלה הוא סביב מנה ידינן, אז יש לנו תשובה לכך. ואנחנו נסתכל ברש"י במאמינו, בעל השטר, כאילו מעניק נאמנות לשורף בכל מה שאומר שכך היה כתוב בי. אז מבחינת ידיעת תוכן השטר תרצנו, יכולנו לדעת, ואפילו הכי פטור. יש עוד דעות בעניין מה שהזכרנו עכשיו, תהי במאמינו. לפי רש"י, כמו שאמרנו, בעל השטר העניק נאמנות לשורף. אנחנו נחזור לגמרא. אמר רב דימי בר חנינה, יש פה מעוין ונתייחס לזה מיד בשוליים תחת הכותרת נושא / מבנה, כתבנו מחלוקת אמוראים. היא רבי שמעון אמר שיטתו, דבר הגורם לממון כממון דמי, על דבר שאין עיקרו ממון. בינתיים זה קצת מופשט, אבל דרך הדוגמאות אנחנו נבין קצת יותר. הגמרא, אמר רב דימי בר חנינא, הדרבה, מה שקראנו עכשיו, שורף שטרו של חברו, מחלוקת רבי שמעון ורבנן היא. ורבי שמעון אמר, דבר הגורם לממון כממון דמי מחייב. ורבנן אמר, דבר הגורם לממון לאו כממון דמי לא מחייב. אם אתה נוקט עמדת רבי שמעון, שדבר שיכול להביא לידי ממון, למרות שהוא עצמו אינו ממון, אבל דרך השטר הזה היה ניתן לגבות ממון, אז מי שבא ושורף את השטר הוא חייב לשלם. לפי רבנן, שדבר גורם לממון הוא לא נחשב ממון, אז לא מחייב. מה תקיף לרב הונה ברי דרב יהושע? אמר דשם את רבי שמעון, דבר גורם לממון כממון דמי, מתי הוא אומר את הכלל הזה? בדבר שעיקרו ממון. יש קטע בסוגריים, נשאים דילוג, נדלג, ונמשיך אחרי הסוגריים, בדבר שאין עיקרו ממון, מי אמרינן? מי היה אומר שרבי שמעון יגדיר את זה כממון? דהיינו, השטר, הוא לא במהותו ממון, הוא מייצג ממון. אבל אם כך הוא אין עיקרו ממון, מי אומר שרבי שמעון הוא יחייב? בשוליים יש כוכבית להסביר את הסוגריים, סוגריים לשם דילוג, כמו שעשינו. בתוך הסוגריים הובאה דוגמה של דבר שעיקרו ממון. אז בינתיים אנחנו נחזור לקטע שבסוגריים. רב הונא ברי יהושע העלה את השאלה הזאת, שנכון לפי רבי שמעון דבר הגורם לממון הוא נחשב עצמו כממון, אבל זה בדבר שעיקרו ממון. עכשיו תוך הסוגריים, כדרבה, דאמר רבא גזר חמץ לפני הפסח ובא אחר ושרפו ושרף את החמץ הזה שנגזל. מתי הוא שרף? במועד פטור. מועד זה הזמן של ביעור חמץ, זה בשש שעות של י' ד' ניסן, זה נקרא במועד. אז אם אותו בא ושרף אותו באותו זמן, הוא פטור, למה שהכל מצווים עליו לבערו. לאחר הפסח, אם בא אחרי שפלוני גזל חמץ ובא אחר ושרפו, מתי שרף את החמץ הזה? לאחר הפסח. מחלוקת רבי שמעון ורבנן, האם נחייב אותו על החמץ שהוא שרף או לא? לרבי שמעון, תאמר דבר גורם לממון כממון דמי, חייב. איך זה, איך זה נחשב דבר הגורם לממון? ככה, אותו גזלן, אם היה אותו כיכר חמץ קיים, אנחנו מדברים אחר הפסח, הוא היה יכול להגיד לנגזל, הרי שלך לפניך. עכשיו שאין לו הכיכר, אז הוא צריך להוציא ממון מכיסו, אז אפשר להגדיר את הכיכר הזה, למרות שהוא אסור בהנאה, אבל הוא גורם לממון, הוא גורם בהיעדרו, הוא גורם לגזלן לשלם לנגזל כסף. אז ממילא הוא מקבל שם או הגדרת כממון ממש. לכן זה שבא ושרף אותו חייב. לרבנן דיאמי דבר גורם לממון לאו כממון דמי, פטור. והכיכר לחם, החמץ הזה הוא דוגמה של דבר שעיקרו, כלומר בתחילתו, הוא היה ממון ממש. אבל בשטרות הם אף פעם לא עצמם ממון. אז ממשיך הגמר ואומר, בדבר שאין עיקרו ממון כמו השטר, מי אומר שרבי שמעון היה מחייב השורף אותו? אמר אממה, מן דדיין, דיין כאן בגמר זה כמו מי שדן, מן דדיין דינה דגרמי מגבי בי דמי שטרה מעליה, מי שמתייחס לדברים כאלו שהם אינם ממש ממון, זה נקרא, אני אומר, אני נותן פירוש מאוד מאוד כללי, זה נקרא דינה דגרמי. יש שיטות שונות בראשונים האם הכלל הזה או השם הזה, הכותרת הזאת דינה דגרמי, הוא כמו גרמה בנזיקין. יש ראשונים שאומרים זה אותו דבר, יש ראשונים כמו הראש בסימן י' דימה שהוא מחלק, הוא מביא שלושה חילוקים בין גרמה לגרמי. אנחנו הוספנו בקיצור נמרץ החילוקים האלו, וכדי להיות בגדר של דינה דגרמי, לפי הראש, הוא עצמו עושה הנזק. ברי הזיקה. בשעת המעשה נעשה הנזק. בכל אופן, מי שמתייחס לדברים כאלו שהם, נקרא לזה, גורמים לממון, כמו השטר, למרות שהשטר עצמו לא גופו ממון, אבל הוא גורם לממון, מי שדן דינים כאלו כאילו הם ממש, אז מי ששרף שטרו של חברו, הוא יצטרך לשלם תשלום כל תוכן השטר, כמה שהיה כתוב בשטר, המסור צריך לפצות לשלם לבעל השטר. והביטוי שמופיע בגמרא, מגבי בדמי שטרה מעיה, כמו שאמרנו, ומה דלא דין דינה דגמי, מגבי בדמי נאירה בעמה, מחייב אותו שווי הנייר בלבד. הווה עובדה, היה מעשה וכפיה רפרם לרב אשי, לפי רשי פה, רב אשי בילדותו, בצעירותו, הוא שרף שטר. יש גם בעניין הזה דיון במפרשים מה כוונת רשי שאשי שרף שטאו של חמי בילדותו. בכל אופן, שורה תחתונה, רב אשי עשה את זה, הוא שרף שטאו של חברו, ורפרם קפה אותו ואגבי בי כי קשור לצמה. זה ביטוי, המשמעות של הביטוי הוא רפרם חייב רב אשי לפצות פיצוי גמור כל מה שהיה כתוב בשטר. באופן מילולי, אגבי כי קשור, קשור זה קורה לצלמה. צלמה הם צורות חקוקות על עץ. ואומר רשי כי קשור לצלמה פירעון גמור מן העידית, אם זה קרקות, מן המשובח. כקורה זו הנבחרת משאר קורות לתקן בה צורה ודופנאות. זה צריך להיות עץ מיוחד שניתן ליצור עליו או לחקוק צורות ודופנאות. סימן שדבר מעולה. כעת נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא סלש מפנה, אתם רואים צורת פפיון, חמץ שעבר עליו הפסח, שור שהמית, דוגמאות של איסורי אנז. לכן רואים פה מיד המילה חמץ ובעוד שתי שורות שור באותו צורה. במשנה ראינו מי שגזל חמץ ועבר עליו הפסח, אומר לו הרי שלך לפניך. כידוע אותו כיכר לחם שעבר עליו הפסח, אחרי הפסח הוא לא שווה כלום, הוא אסור בהנאה. ובכל זאת, אם הוא בעין מי שגזל את הכיכר לפני הפסח, יכול להגיד לבעל החמץ, הרי שלך לפניך. מה נתנה? שואל התרומה, אומרים באיסורי הנאה, הרי שלך לפניך. שזה נחשב החסר, החסרה של הדבר הנגזל. אמר רב חיסטה, רק נשים לב, יש פה צורה חדשה, ובשוליים תחת הכותרת, התחלנו מקודם, הכותרת נושא סלש מפנה, אנחנו רואים את צורת בית, וכתבנו מחלוקת המורים, מן תנא דאמרינא באיסורי הנאה, הרי שלך לפניך. אז אנחנו נחשב נראה דבריו של רב חיסן, רק נשים לב, בהגמות המסומנות אנחנו סימנו את השורות הבאות, שבע השורות הבאות, כדברי רב חיסטה. אז אמר רב חיסטה, רבי יעקב אי. אבל לפי הרבנן לא אומרים הרי שלך לפניך. אם אנחנו נדלג דרך הסימונים, אנחנו יכולים להגיע מיד לרבה, שגם מתחת לרב חיסטה כמה שורות רואים צורת בית, ורבא חולק ואומר לא, אומר דקולי אלמה אמרינן באיסורי הנאה הרי שלך לפניך. מי זה קולי אלמה? רבי יעקב וגם התנא קמא. אז יש, זה המחלוקת שהזכרנו מקודם בין רב חיסטה, הם אמוראים רב חיסטה ורבא, מי התנא שאומר באיסורי הנאה הרי שלך לפניך. חזרה לדברי רב חיסטה. רב חיסטה אומר רבי יעקב הוא התנא שיגיד שבאיסורי הנאה ניתן לומר מבחינת החזר הרי שלך לפניך. דתניא, שור שהמית, כלומר המית אדם. אנחנו יודעים ששור שהמית אדם סופו הוא סקילה בבית דין. אז הוא המית עד שלא נגמר דינו. אם לא הגיע לגמר דין של חיוב מיתת בית דין, מכור, אם הוא מוכרים, אם הבעלים מוכרים אותו, המכירה מכירה. ורשי כותב על זה מכור ולא יסכל, אותו שור לא יגיע לסקילה, דבעינן מיטה ומדע בדין שיהיה שווים כאחד. צריך להיות הבעלות של אותו שור משת מיטה שהוא המית עד שעת המעמד הבדין שיהיה אותו בעלות. חזרה לגמרא, קדישו מוקדש, אם הבעלים הקדישו אותו, ההקדש תופס, שחתו בשרו מותר, החזירו שומר לבעליו מוחזר. ואם מדובר בשור שהמית שהיה ברשות שומר, והשומר החזיר את הפרה הזאת, את השור הזה, לפני גמר דין, אז השומר יצא ידי חובתו. מי שנגמר דינו, אבל אם מדובר בשלב מאוחר יותר, שנגמר הדין, שהשור הזה נידון למיטה, מכור אינו מכור, הקדישו אינו מוקדש, שחתו בשרו אסור, החזירו שומר לבעליו אינו מוחזר. עכשיו אנחנו מדברים על שור שנאסר בהנאה, הוא נידון למוות. רבי יעקב אומר, מי שנגמר דינו, החזירו שומר לבעליו מוחזר. אז התנא קמא אומר, השומר שמחזיר את השור הזה אחרי שנגמר דינו, לא קיים דינו להחזיר לבעלים את מה שהוא קיבל לשמו. ורבי יעקב אומר, זה גם נחשב חזרה לבעלים. מי לאו בהק המפליגי, מה שורש המחלוקת בין התנא קמא ורבי יעקב? רבי יעקב סבר, אומרים באיסורי הנאה, כמו השור הזה שנגמר דינו למיטה, הרי שלך לפניך. ורבנן סברי, אין אומרים באיסורי הנאה הרי שלך לפניך. עד כאן דברי רב חיסדא, שבאיסורי הנאה, האם ניתן לומר בחזרתם לבעלים, אנחנו היינו שומר שמחזיר לבעליו, גזלן שמחזיר לנגזל, האם ניתן לומר הרי שלך לפניך? אז לפי רב חיסדא זה שנוי כמחלוקת תנאים. אני מדגיש את זה כי עד סוף הסוגיה לרב חיסדא יהיה חשוב למצוא, להראות שזה מחלוקת תנאים. אמר לרבה, ממשיך הגמרא, לא דקו לאמה, גם רב יעקב, גם התנא קמא, בנוסף לרבי יעקב, דקול אלמה אמרינה באיסורי הנאה, הרי שלך לפניך. יוצא כך, שהמשנה שלנו, שדיבר על גזל חמץ ועבד הפסח, אומר הרי שלך לפניך, זה לא מחלוקת תנאים, זה לכל הדעות, לפי רבה. דעים כן, שאם הנושא הזה שנוי כמחלוקת תנאים, נפלגו בחמץ בפסח. ראינו מחלוקת בעניין שור הנסקל, אבל היה יותר מצופה שיהיה מחלוקת בעניין חמץ בפסח. אומר רשי, דאם כן דלרבנן, אין אומרים שאין אומרים באיסורנא הרי שלך לפניך, עד נפלגו בשור לגבי שומר, במקום ללמד מחלוקת בעניין הזה של השומר והשור שנגמר דינו, לפלגו נמי לגבי גזל חמץ ועבד הפסח, אלא הכה בשור שמית הוא דאמר אין מוחזר, משום דאמר לי, כלומר רק כאן החכמים יגידו לא אינו מוחזר, כי אומרים לו היי איסור הנא לאו איסור דעתי עלי ממילא הוא, כגון חמץ בפסח. זה שחמץ נאסר בפסח זה לא תוצאה של איזו פעולה כי הוא זה של בן אדם, זה בא ממילא, אלא את בעניין שור שמית ונאסר בהנאה, הבעלים טענים כלפי השומר, את קפלתי בידיים, אתה הייתם במלכות, אתה הרגת את השור שלי בידיים, איך? שביעתו לבית דין, אתה הבאת את השור שלי אחרי שהוא הוא המית אדם, אתה, והיה בשולחה בזמן שהוא המית אדם, אתה הבאת את השור לבית דין והם דנו אותו למיטה. דאי הווה גבאי, אם השור היה אצלי, ענה מעריק נלי לאגמה, הייתי מבריח את השור לאגם. אנחנו חוזרים לגמרא. אז מאחר, אומר רבא, שלא רואים מחלוקת סביב חמץ שעבר עליו הפסח. כל המחלוקת הוא היה בעניין השור שהיה ברשות השומר, הרג אדם ונגמר דינו, אלא אמר רבא, אחה בשור שימית, המחלוקת הוא לא בעניין אפשרות לומר בישור ענה הרי שלך לפניך. פה זה סיפור אחר. וגומרין דינו של שור שלא בפניו כמפליג. האם יש אפשרות לביתים לפעול לגמור דין על שור בלי נוכחות השור? רבנן סברי, אין גומרין דינו של שור שלא בפניו. ביתים לא יכולים לפעול אלא אם כן השור נוכח. אמר לי, בעל השור אומר לשומר, מאשים את השומר וממילא תובע את השומר, אמר לי, אי הייתי ניהלי, אם היית מביא את השור ישירות אליי, ולא למסור אותו לבית דין, הווה מריקנה לי לאגמה, הייתי מבריח את השור לאגם, ובכך השור שלי לא היה הופך להיות איסור, אסור. השתה, אבל עכשיו לא מסרת אותו לי, מסרת ביד מן ולא מצין לשתי דינה בדי, אתה מסרת אותו למי שאני לא יכול להתנגד, להתווכח איתו בדין, דהיינו, אתה מסרת אותו לבית דין, אין לי מה לעשות, אז אתה בידיך מסרת את השור שלי להריגה, כפי שרשי ביטא. ורבי יעקב סבר, גומרים דינו של שור שלא בפניו, בית דין יכולים גם אם השור לא נמצא כאן בפניהם, הם יכלו להגיע לגמר דין למיטה. ואמר לי, השומר אומר מול הבעלים, מי עבדי לי, מה עשיתי בכל זאת? נכון, לא החזרתי את השור לך, אלא מסרתי אותו לבית דין, אבל מה עשיתי לך? סוף סוף, אבל גם אלי דינה שלא בפניו, סוף סוף בית דין היו יכולים לפעול גם כן, גם אם אתה היית מבריח את השור לאגם, בית דין יכלו לגמור עליו את הדין. אשכחי רב חיסטה לרבה בר שמואל. אמר לי, רב חיסטה שואל אותו, תנית מידי באיסורי הנאה, יש לך איזה מקור בעניין איסורי הנאה? עכשיו רש"י, דיבור המתחיל, אשכחי רב חיסטה וכו', רב חיסטה מהדר, חוזר, הוא מחפש, מהדר המתניתין דנביבה פלוקתא החמץ בפסח, לאוקמה למותי, כדי שהוא יכול להעמיד את דבריו תעמד רבנן, שבמשנה ראינו, אומרים הרי שלך פניך, משום דאין אומרים, לא, אני רוצה לתקן עצמי, תעמד רבנן, לפי רב חיסטה הרבנן לא מסכימים, לפי רב חיסטה זה רק רבי יעקב שומר, והוא אומר שהמשנה שלנו הוא עליו את רבי יעקב, שאומרים ביסוע נא הרי שלך לפניך, אבל לרבנן עליו את רב חיסטה אין אומרים ביסוע נא הרי שלך לפניך. האם יש, אז זה מה שרב חיסטה מחפש בסיס לומר שזה רק עליו את רב יעקב ולא עליו את רבנן. אז שואל רב חיסטה לרב רב שמוע, האם יש לך איזה מקור תנאי בעניין ביסוע נא? אמר לי, אין, יש לי תנינה, והשיב את הגזלה. זה מה שכתוב בפסוק, אבל בנוסף לזה, מה אתה אומר לומר אשר גזל? בפסוק כתוב, וישיב את הגזלה אשר גזל. מה אני צריך את הביטוי אשר גזל? יחזיר כעין שגזל. מכאן אמרו, גזל מטבע ונפסל, פירות והרכיבו, יין והקרים, תרומה ונתמת, חמץ ועבר עליו הפסח, בהמה ונעבדה בעבירה, ושור עד שלא נגמר דינו, אומר לו, הרי שלך לפניך. מן שמת לי דאמר, עד שלא נגמר דינו אין, שהשומר יכול להחזיר אותו ויוצא ידי חובתו, מי שנגמר דינו לא, מי התנה שמחלק. שאומר שמי שנגמר דינו, השומר לא יכול להחזיר את השור לבעלי, לבעליו, ובכך יוצא ידי חובתו. מי אומר את החילוק? רבנן. נשים לב, יש לנו כוכבית מצד הגמרא, זה מחזיר אותנו למקור דליאל, כי התנא השני באותו מקור, דהיינו רבי יעקב, אמר שגם מי שנגמר דינו החזירו שם לבב מוחזר, אבל כאן אנחנו רואים מקור שמחלק. מי התנא שמחלק בין עד שלא נגמר דינו למי שנגמר דינו? התשובה, רבנן. וקטני, באותו מקור כתוב חמץ ועבר עליו הפסח, אומר לו, הרי שלך לפניך. אז זה לא רבי יעקב, זה גם הרבנן אומרים בעניין חמץ ועבר פסח, הרי שלך לפניך. זה בעיה לרב חיסטה, כי לפי רב חיסטה רק רבי יעקב היה אומר חמץ ועבר פסח, אומר הרי שלך לפניך. אבל כאן אנחנו רואים שזה גם אליבא דרבנן. אמר לי רב חיסטה, בשומע את המקור הזה, הוא אומר לרב אבא שמואל, אם שכחת להוא לא תימה להוא ולא מידי. אם אתה תפגוש את אלו שחלקו עליי, אל תגידו להם כלום מהמקור הזה. לפני לרשי, לא תימה להוא ולא מידי, משום דחדו, לשון שמחה, דחדו הם יסמכו דמשכחי תיופתה למילתי, שנמצא פרחה למה שאני אמרתי. אני לא רוצה מצב כזה שהם יסמכו בטעותי, במפלה שלי. ואני ממליץ לעיין בברכות בדף חף ח' עמוד ב', שם מובא במשנה תפילת רבי נחוניה בן הקנה, מי שנכנס לבית המדרש, ליתר דיוק שם מובא ברייתא, ששם מופיע הנוסח של התפילה הזאת, ושם אנחנו אומרים, ולא את השאל בדבר הלכה וישמחו בי חבריי. הוא חשש לפני זה. רשי שם בחפחת עמוד ב' בברכות אומר, ולא אקשר וישמוך חבריי על פשלני הרי רעות שתיים, שיבוא על ידי, יבוא רעות על ידי שאגרום להם שיאנשו. שמי ששמח על תקלת חברו, אז הוא יאנש, ואני לא רוצה שאנשים יאנשו על ידי. וזה לדעתי מה ש עומד מאחורי דברי רב חיסטה כאן. אל תגלו, כי אחרת הם ישמחו, והם ישמחו שאני, שדבריי נפרחו, והם יאנשו על כך. אנחנו חוזרים לגמרא. פירות והרכיבו, אומר לו, הרי שלך לפניך. והתנן, פירות והרכיבו, משלם קשת הגזלה. אז זה לא הרי שלך לפניך, כאן הוא צריך להוציא אותו גזלן, צריך להוציא מכיסו לפצות את הנגזר. אמר הפאפה, הוא מיישב את שני המקורות כאן, שנאמר קשת הגזלה, שירכיבו כולן, כל הפירות נרכיבו. כאן שאומר, הוא יכול להגיד הרי שלך לפניך, שירכיבו מקצתן. המשנה, הנושא שמופיע בשוליים, אומן שקלקל. המשנה, נתן אומנים לתקן וקלקלו, חייבים לשלם. נתן לחרש שידה, תיבה ומגדל לתקן וקלקל, חייב לשלם. והבנאי שקיבל עליו לסתור את הכותל ושיבר אבנים או שהזיקן, חייב לשלם. היה סותר מצד זה ונפל מצד אחר, פטור, ואם מחמת מכה, חייב. הנושא שהוספנו בשוליים, אנחנו מציינים שזה ממשיך עד צד ית עמוד ב', רבסי, שהוא יופיע כאן בקופסת אש, סימן שלא מופיע הרבה בש"ס עוזר, זה מצביע על איזו שיטה או שם שיחסיק את הגמרא זמן רב, וכאן כפי שאנחנו מציינים עד סליטת עמוד ב', אבל אסי סובר הדמחייבין אומן שקקל היינו רק אם נתנו לו חפץ גמור לתקן והוא קלקלו, אבל אם נתנו לאומן עצים, חומר גולמי, עצים ליצור מהם כלי, יצר הכלי ואחר כך קלקלו, פטור מלשלם לבעל העצים. דאומן קונה בשבח כלי. עכשיו הגמרא. אמר רב אסי, לא שנו שאומן חייב, אלא שנתן לחרש שידת היבה ומגדל לנעוץ בהן מסמר, ונעץ בהן מסמר ושיברן. אבל נתן לחרש עצים לעשות שידה, טבע ומגדל, עצים, חומר גולמי, והוא ביקש, הוא הזמין, תהפוך את העצים, תיצור מהעצים הכלים האלו, ועשה מהן שידה, טבע ומגדל, הוא יצר את הכלים האלו, ושיברן, ואחר כך אותו אומן שיבר אותם, פטור, הוא לא צריך לשלם לבעל העצים עבור השידה הטבע ומגדל. מה הייתה? מה? אומן קונה בשבח כלי, זה, הכלי נחשב של האומן. תנן, אנחנו מציינים ציטוט מרישה של המשנה, אנחנו גם הוספנו חיצים מצד הגמרא, נתן אומנים וקלקלו, חייבים לשלם. מה אליו? דייב והוא עצים, וכתוב שהוא האומן חייב. אז זה נגד רב אסי. לא, שידה, תיבה או מגדל, המשנה שנתן אומנים הוא נתן כלי שלם, והאומן קלקל את הכלי, על כך הוא צריך לפצות. הגמרא שואלת, מדקני סיפה, הסיפה של המשנה, כתוב שידה, תיבה ומגדל, מכלל דרישה שמדובר במה? עצים. הסיפה מדבר על מסירת כלים גמורים, אז מה עם הרישה? מדובר במשהו אחר, הוא נתן לאומן עצים וכתוב חיה, וזה נגד רב אסי. הגמרא עונה, לא, אמרי פירושי כמפרש לה. המשנה פותחת, נתן לאומנים לתקן, וזה לא מדובר בעצים. מה מדובר? המשנה מפרשת את עצמה. כיצד? נתן לאומנים לתקן וקלקלו, חייבים לשלם כגון, שנתן לחרש שידה, תיבה ומגדל. ורק בזה חייב, אבל אם הוא נתן עצים וקלקלו, פטור. למה? דאומן קונה בשבח כלי כמו רב אסי. והכי נמי מסתברא דכיצד קטני, שנוסח או הסגנון של המשנה הוא כמו שנאמר עכשיו, לשון כיצד. כלומר, יש פתיחה והברה, אבל לא שני מקרים נפרדים. רק נשים לב על המבנה של השורות הבאות. כאן הגמרא רוצה לומר, והכי נמי מסתברא. שתי שורות מסוף הגמרא, גם שם אנחנו הוספנו פס. שם הגמרא אומר, אם היא שומעה, לא עירייה. מה שניסית להוכיח שמדובר בכיצד, זה לא, על זה לא מדובר. דחייה. בכל אופן, הגמרא בשלב הזה רוצה לומר, והכי נמי מסתבר דכיצד קטני, שאין שתי דוגמאות במשנה, אלא דוגמה אחת. אי סרקא דאיתא רישא עצים, ומה? ועל זה האומן חייב. השתא, השמינן עצים חייבים לשלם, ולא אמרינן אומן קונה בשבח כלים, ומה? והוא חייב במקרה כזה, ניתן לו עצים, יצר כלי ושיבר אותו, הוא חייב לפצות. שידה, תיבה ומגדל, מבעיה, זה פשוט שהאומן יהיה חייב. הרי הוא קיבל בידו כלי שלם, אז ודאי שהוא יהיה חייב. אז מאחר שהמשנה בכל זאת מלמדת על שידה, תיבה ומגדל, סימן שהרשע הוא רק פתיחה, הוא לא מקרה אחר. ורק נחזור על העניין עוד פעם, שאם הרשע היה מקרה של מתן עצים והאומן חייב לפצות, לא היה צורך להזכיר בכלל שידת איבה ומגדל. זה היה פשוט. הגמרא עונה, היא משום אה לא עיר, זה לא משכנע. מה שאמרת עכשיו זה לא משכנע. תנא סיפא, הסיפא של המשנה מדברת על נתן לו שידת איבה ומגדל לגלויי רשע, לגלות על הרשע, שלא תאמר רשע שידה תיבה או מגדל, שגם ברשע מדובר שידה תיבה הוא חייב, אבל עצים לא. לכן מה? תנא סיפא שידה תיבה או מגדל מכלל דרשע עצים, ואפילו הכי חייב לשלם. ואפילו הכי מה? שלמרות שסך הכל האומן קיבל עצים והוא יצר מזה כלי וקלקל אותו, חייב לשלם. ולא אומרים אומן קונה בשבח כלי. דהיינו בנקודה הזאת אנחנו רואים שלא כמו רב אסי, כי לפי רב אסי, אם נתן לחרש עצים לעשות שידה וכו', הוא יהיה פטור, כי לפי רב אסי אומן קונה בשבח כלי. הסוגיה הזאת, כפי שאמרנו, הוא ממשיך וממשיך, לכן אנחנו מתכוונים לעצור פה. בהמשך השורה למה מסייע לה, אנחנו מנסים להביא סיוע לדברי רב אסי, אבל נראה מה יקרה בהמשך. עד כאן שיעורנו להיום.